שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו. אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום לך, הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום יעל שדראל.
שלום.
אנחנו רוצים לדבר עם הרב לייטמן על כישלונות. כישלונות זה משהו שאנחנו לא כל כך אוהבים בחיים, אבל הם חלק מהחיים ככל הנראה. ננסה להבין איך להתמודד טוב יותר עם כישלונות בדרכנו אל חיים חדשים. תהיו איתנו, יעל, בואי תפתחי את הדיון, בבקשה.
כולנו מכירים את המצב הזה של כישלון בחיים. החיים שלנו רצופים בכישלונות, יש לנו גם הצלחות, אבל יש לנו כנראה יותר כישלונות מאשר הצלחות בחיים שלנו. כשאנחנו מדברים על כישלון, אנחנו מדברים בעצם על מצב שבו רצינו להגיע לאיזושהי מטרה מסוימת, רצינו לקבל תוצאה מסוימת, וקיבלנו תוצאה אחרת ממה שרצינו, תוצאה שאנחנו מחשיבים אותה לתוצאה לא טובה.
כן.
ובתוכנית היום נרצה להבין גם את מהות התופעה הזאת, ובעיקר איך להתייחס נכון למצב של כישלון, כי רובנו מרגישים מאוד מאוד מעורערים ממקום של כישלון, אנחנו מרגישים שאנחנו לא בסדר, אנחנו פספסנו כאן איזושהי הזדמנות שהייתה יכולה להיגמר בצורה אחרת, ועל כל הדברים האלה אנחנו נרצה לשמוע בתוכנית שלפנינו, ואני רוצה להתחיל ככה דווקא עם קצת לחדד את ההרגשה של מה באמת מרגישים במצב של כישלון. אני רוצה ככה להפנות את השאלה הראשונה אליך, מה מאפיין תחושה של כישלון? מהי אותה הרגשה של כישלון?
שאני ממורמר, אם את מדברת על תחושה, ממורמר, מתוצאה שהיא לגמרי לגמרי, או במשהו לפחות, לא, אני לא משווה אותה עם אותה תוצאה רצויה שאני התכוונתי להגיע אליה. זאת אומרת, כישלון זה פער בין רצוי ומצוי. שרוצה אני כך וכך, נגיד רציתי להרוויח $1,000, והרווחתי $50. אז נגיד תמורת שבוע עבודה.
אז אותו פער בין מצוי לרצוי הוא בעצם
הוא עומק הכישלון.
הוא עומק הכישלון.
זה יכול להיות שאפשר למדוד אותו בכסף, בהשקעה, בכבוד, בבריאות, בהישגים בספורט, בכל דבר.
בלימודים, כן.
כן, כן,
אנחנו
כן.
מכירים את זה מגיל צעיר. החיים שלנו, כמו שאמרנו, רצופים בכישלונות. למה אדם פוגש במצב הזה של כישלון לעתים כל כך קרובות בחיים שלו? למה זה מופיע כל כך הרבה?
אני חושב שזה עניין שאדם בכלל לא יודע מה הוא צריך למה הוא צריך לצפות. הוא לא שם לפניו מטרות נכונות ברורות, ואחר כך לפי המטרות האלו, שימדוד את עצמו ויראה עד כמה שהוא כן יתקדם למצב הנכון. הוא לא יודע מה הוא צריך בחיים. ולכן בוחר את זה, בוחר את זה, מסתכל על אחרים, אחרים מצליחים בזה, למה אני לא, אני רוצה גם כן את זה, ופתאום לא הולך לו, אבל זה היו מטרות לא אחת לא שלך, אתה תבחר מטרה ממש שלך, שלך שהיא, ואז אתה יכול לראות, האם השגת או לא, ותבדוק אותה שהיא משלך, אם אתה לא מסיק, אז מה קורה אם אתה לא מסיק, ואם אתה מסיק, מה כן קורה אז, זאת אומרת, צריכים ללמד את האדם איך הוא בוחר את המטרות, איך הוא אחר כך בודק, שוקל, כמה השיג או לא, ואם כן, מה הגודל, גובה של הכישלון, או ההפך, ניצחון בזה. זה דברים שהם מאוד יסודיים. אני לא רואה שילדים גם כן מוכנים לזה, האדם לא מוכן לזה. למה? אני רואה שילד מסתכל על הילד השני, איכשהו משחק יפה עם האוטו, והוא שיחק עם הקוביות, והוא זורק את הקוביות ורץ אליו לקחת את האוטו. אין? ושאני אביא לו אוטו אחר, והוא אומר, קח לך אותו אוטו, רק אני אביא לך, לא, הוא רוצה דווקא את שלו. זאת אומרת, הוא רוצה, הוא מקנה לא באוטו, ואפילו לא במשחק. הוא מקנה בשמחה של הילד ההוא, שמוציא מתוך העיסוק שלו. זאת אומרת, יש כאן בעיות לא פשוטות. וגם כן אנחנו בחיים, אנחנו האנשים הגדולים, שאנחנו מסתכלים זה על זה, אנחנו כל הזמן לומדים זה מזה. ויש כאן כלי תקשורת וממשלה שכולם רוצים ממש לסדר אותנו לפי מטרות שלהם, ולא להגיד לנו מה שטוב לנו שיהיה, ושזה יהיה ההישג וזה יהיה הכישלון. כן? זה כמו שאנחנו רואים לפני הבחירות, שכל מי שרץ לבחירות הוא צועק, אני ההצלחה שלכם, והוא הכישלון שלכם. אז זאת אומרת, בעיה קודם כל ללמד את האדם איך להיות מאושר. לא צריכים יותר חוץ מזה, להיות מאושר. לא. וזה לא בעיה גדולה להיות מאושר. כמו שכתוב, השמח בחלקו. מי הוא עשיר? השמח בחלקו, מה זה עשיר? שיש לי מה שאני צריך. אז זה לא נקרא שאני צריך ממש להצטמצם למשהו קטן ולשחק עם איזה אוטו קטן או בובה קטנה שאני בן או בת. לא, זה שאני ידע בדיוק שזה שלי, זאת המטרה שלי, ובהישג המטרה הזאת אני מתקדם ושמח ומאושר, ובהישג שלו, של המטרה הזאת, אני נמצא בכישלון ובצער, בעצב, אבל זה צריכים קודם כל שאדם הוא ידע באמת מה תפקידו, מה מטרתו בחיים.
אז הכישלון הוא בעצם מחוסר שמחה? זה התחושה של הכישלון?
כישלון זה, לא, שמחה זה גם כן תוצאה. כישלון זה מחוסר השגת המטרה, או שהיא רצויה, או שהיא אמיתית, או שאפילו שלא, כי נדמה לאדם שזה המטרה המדומה. אבל כישלון זה הבדל בין רצוי ומצוי, וכגודל זה יש לו כבר מרמור, עצבות.
כשבן אדם בוחר את המטרה האמיתית שלו, הוא לא חווה תחושה של כישלון? אין כישלונות בדרך להשגת המטרה?
אם הוא יודע שזאת מטרה אמיתית, שבשביל זה הוא חי, וזה חשוב מאוד, הוא יכול לבנות סולם המטרות. כן? זה כמו שאנחנו יודעים, בית ספר, אוניברסיטה, איזה עוד עבודה מיוחדת, מחקר אולי או משהו, עד שמגיע אדם למשהו, או בכל תחום ותחום. כן? זאת אומרת, יש מטרות, מטרה עיקרית ומטרות בדרך. כן? אבל אדם יודע שהוא חי עם ציפור קטנה בלב, מה שנקרא. כן? שיש לו את זה. וזה מה שחשוב. אז אנחנו צריכים ללמד את הילדים.
ומה נותנת אותה ציפור קטנה בלב שבעצם מובילה אותו, מה היא נותנת לו? במה?
אושר. אני מאושר. זהו. יכול להיות שהמטרה שלי היא לא גדולה, והיא מאוד אישית, ואני לא רוצה יותר. אני לא מסתכל על אחרים. בשבילי המטרה הזאת, בדקתי אותה וראיתי שאם אני משיג אותה, או יכול להיות שאני לא משיג אותה, אבל אני הולך לקראתה. זה האמת שלי, זו המטרה שלי, ואני בשביל זה חי. ואז אני מאושר. כי כל יום שאני חי, כל רגע שאני חי, אני הולך לקראת המטרה הזאת. היא יכולה להיות מאוד ארוכה, מאוד רחוקה.
אז אנחנו מדברים כאן על בעצם על להציב מטרה אמיתית.
כן.
שכל יום, שגורמת לי בעצם להרגיש שהדרך...
גם כן, היא כבר השגה.
וזה לא משנה אם יש, אם אני מצליח או אם אני לא מצליח. ברגע שאני מרגישה שאני מתקדמת לעבר אותה מטרה, כבר כל הדרך אני מתייחסת אליה כבר בצורה...
שזה כהישג.
כן, כהישג. כל הדרך היא כבר מורגשת לי כהישג. שאנחנו רואים שאנשים שונים מתייחסים לכישלונות בצורה שונה. יש אנשים שתחושה של כישלון ככה מאוד מאוד מפילה אותם, והם יכול לקחת להם הרבה מאוד זמן עד שהם מתאוששים. יש לי שני ילדים, ששניהם תאומים, שניהם עכשיו לומדים לבגרויות, ואני רואה שכל אחד לוקח את הדברים אחרת. הבת שלי לוקחת את הדברים יותר קשה, והבן שלי לוקח את הדברים הרבה יותר בקלות. מה גורם לבן אדם, מה משפיע על היחס שלי לכישלון בחיים?
הייתי אומר כך, אם אדם רואה את הכישלון כהכרחיות בהתקדמות, שבלי זה הוא לא יכול להתקדם, שהוא רואה את הכישלון לא ככישלון, אלא כבירור ליתר צעדים בדרך, שבלי זה הוא לא ידע איך בדיוק לעשות, כן? אז הוא מאושר גם מכישלון הזה, כביכול כישלון. זה כמו מדען, שהוא בודק כל פעם ועושה שינויים, ועוד בודק ועוד, ואז הוא כאילו נמצא בכישלונות. לא מצליח עדיין, אבל כל מה שהוא אוסף, נתונים, וכל מה שהוא בודק ולומד, זה בכל זאת מביא אותו למטרה. זאת אומרת, העניין הוא, שאם אני עוסק בהשגת המטרה שלי, שלי, אז אין לי כישלון. אין. אני מראש מבין שזה לא כישלון, אלא הכרחיות בדרך שאני כך צריך ללמוד, ובצורה כזאת להסיק, שאי אפשר להבין כל דבר חדש אם אני נמצא קודם בחוסר הבנה ממנו, אז אני צריך ליפול כאילו. למה? ומה זה קורה? ואיך אני זה? ולא? ומי? וזה מה שאני לא יודע. ואז אני הולך ומסיק וכך מתקדם צד אחר צד. זאת אומרת, לא יכול להיות עלייה בלי ירידה.
אז זה בעצם תהליך לימודי כל הנושא הזה של כישלון.
אנחנו כל החיים כאילו לומדים. לא חשוב שאני עובד אולי שם עם חרט באיזה מקום. זה בכל זאת, כל דבר שאני מקבל, כאילו להחליף גלגל באוטו, לא חשוב נגיד אם אני מכונאי. לא חשוב. זה בשבילי, בכל זאת, כל פעם התקדמות במשהו. תלוי איך אני מסתכל על זה.
ואיך באמת, דיברת עוד פעם על המטרה הזאת, שברגע שיש לי את המטרה שלי, אז יש לי את אפשרות להתייחס לזה בצורה כזאת. איך אני מוצאת את המטרה שלי? איך בן אדם יכול לזהות את המטרה שלו, בטח ובטח בעולם, כמו שאמרת, שכל הזמן אנחנו מוקפים בכל מיני מסרים שהם בכלל לא שייכים לנו הרבה מאוד פעמים.
זה הבעיה שאנחנו צריכים ללמד את הילדים, עם פסיכולוגים נכונים, כן, מורים נכונים, שכל אחד מהם הוא ידע מה מטרת האדם בחיים, קודם כל. זה לא חשוב איך אני לומד פיזיקה, כימיה, מתמטיקה וכן הלאה. זה הכל אמצעי כדי להרוויח לכל אחד את לחמו. אלא אני צריך כאן לדעת בכלל בשביל מה אני חי. כי יש לי הרבה מאוד מטרות בחיים, אני צריך למיין אותם, ללמוד, להתחתן, לרכוש מקצוע, עוד כל מיני דברים, לבלות, להיות שם ופה וזה וזה. אבל מה העיקר? שזה כל המילואים, ומילואים מקריים וזמניים יכול להיות, יותר או פחות. יש כאלה שנמשכים איתי כמה שנים, יש כאלה שנעלמים אחרי יום-יומיים. אבל בשביל מה אני חי? מה אני חי? שהשגת המטרת החיים היא תיתן לי תמיד עוגן ומצפן שאני לא אפול, אלא תמיד ידע שלכיוון הזה אני מתקדם. אדם שאין לו את הכוכב הצפון שלו בחיים, הוא מסכן, אז הוא נזרק לכל מיני צדדים, כמו אונייה בלב הים, וזה בעיה, זה בעיה. אנחנו צריכים ללמד, זה הכל חינוך.
בן אדם יכולות להיות לו מטרות, כל פעם תהיה לו מטרה אחרת, או שאתה מדבר על העוגן הזה כמשהו, כמטרה אחת?
עוגן זה כמו מצפן, שלא חשוב איפה אני נמצא, המצפן מראה לי את הדרך, שאני צריך ללכת לכיוון זה, בטוח. זהו.
אז אתה אומר שאני צריכה איזושהי מטרה שתתן לי הרגשה של...
כיוון, הנכון לכל מקרה החיים.
לכל מקרה החיים.
שזה לא משתנה. שזה לא משתנה. ואני מסובב את הראש שלי לכל מיני כיוונים, אבל תמיד אני בודק את זה לפי הקף
הכוח המרכזי. הציר המרכזי, הציר המרכזי הזה, אוקיי. ואז גם אם מגיעות לי פתאום כל מיני מחשבות חדשות, או מטרות חדשות, או אני רואה את השכן שלי עם איזה אוטו חדש, אתה אומר, דבר ראשון, אני מתיישרת כלפי המטרה המרכזית, אותו כוכב צפון, וכלפי הכל אני בודקת את, כן. את המטרה הזאת. מה זה מאפשר לבן אדם בחיים? כי אני מרגישה שזה משהו מאוד משמעותי, מה שאתה מדבר כרגע. זה... מה זה נותן לבן אדם בחיים, אותו כוכב צפון?
כי אם אנחנו מדברים באמת על מטרה האמיתית הגדולה, אז אדם צריך לדעת מה הם החיים שלו, ואיך הוא צריך לממש אותם, ואיך הוא צריך בכל זאת, בכל החיים שלו, להרגיש את עצמו שהוא במשהו מתקדם. שאם הוא נופל דרך כל מיני עבדות בחיים, כסף, בריאות, משפחה, ולא חסר לנו את זה מיום-יום, אבל הוא גם יחד עם זה מרגיש שהוא כלפי אותו כוכב הצפון מתקדם. וזמן לא עובר סתם, וחיים לא עוברים, ובכל זאת הוא נמצא בקרבת ההשגה של אותו כוכב הצפון, נגיד, שלו.
עכשיו, אני מניחה שגם בדרך הזאת, כמו בכל דבר בחיים, הוא רצוף במשברים ובנפילות ובאכזבות, יש כאן, מסתכלים על ספורטאים. הרי ספורטאי יש לו מטרה מאוד מאוד ברורה, שהוא הולך, מאוד, מאוד רוצה להשיג אותה, ורואים שאחד הדברים שמאפשרים לספורטאי להגיע ליעד שלו, היא באמת היכולת שלו, להתמודד עם משברים ועם כישלונות במהלך הדרך, ואין ספורטאי שהגיע להצלחה רצינית שלא עבר רצף של משברים, ומשברים מאוד 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 קשים. זאת אומרת שאיך שאנחנו מתמודדים עם אותם משברים, יש לזה משמעות גם ביכולת שלנו להשיג את אותה מטרה. מהו באמת היחס הנכון למשברים בדרך, לכישלונות בדרך, לסטיות, פתאום כשאני רוצה...
זה גם לומדים, גם אני חושב שיש הרבה אנשים שמתעסקים עם ספורטאים, ומסבירים להם את זה, ועושים שם הרבה תרגילים, פסיכולוגים. זה צריך להראות להם שאי אפשר בלי משבר, ובמשברים האלה זה חלק מהדרך, והם רצויים. האדם צריך לעבור אותם. כי דווקא על ידם הוא מתחזק והולך הלאה ומצליח.
אני רוצה פה לשאול, עכשיו שדיברת, זה נשמע מאוד הגיוני. אבל אם ניכנס רגע מבחינה רגשית, לתוך סצנה כזאת שבה אני נכשל, ההרגשה שקראת לה בתחילת הדיון מרמור, היא כל כך שולטת בי שאני... אין בי מקום לשמוע את הדברים האלה שעכשיו באולפן הם נשמעים לי הגיוניים, ואני מבין מה אתה אומר, אבל איך להתמודד עם המישור הרגשי, עם ההרגשה הקשה, עם המרמור הזה, איך אמרת? אמרת מרמור, אמרת עצב כזה, איך להתמודד איתו כשאני בתוך הכישלון?
אתה לא יכול, מגיע כישלון מרמור שהוא יותר חזק ממך, זה בטוח, ולכולם כך, בדרגה שלו. אלא העניין הוא שאתה צריך להיות, נמצא בסביבה, שסביבה הזאת תחזיק אותך במקום עצמך. כמו שנגיד שבן אדם חולה, אז הוא נופל על הידיים של אנשים הבריאים שנמצאים לידו, מומחים, שיודעים לעזור לו, וכך גם כן בכל דבר ודבר. שאם אני נמצא באיזה כישלון, אז יש קבוצה, חבורת אנשים, שהם דואגים, מחזיקים אותי עד שאני לא אתרומם בחזרה, עד שאני לא אבריא מהכישלון הזה. וכך אנחנו צריכים לראות, לכן בלי חיבור בינינו, שאנחנו מוכנים לתת כך כתף כל אחד לשני, כמו בצבא, כמו בחברה נכונה, אנחנו לא נוכל לשרוד ולגשת למטרות גבוהות ולהתמודד עם ההפרעות רציניות שבדרך. זה הכל קודם כל תלוי עד כמה שאני מכין את הסביבה שהיא תהיה לי כמו עזרה ראשונה, זה הכרחי.
אני רוצה פה להעלות שוב שאלה שקודם יעל העלתה, ואני רוצה בהקשר הזה דווקא לשאול אותה שוב. האם היכולת להתמודד נכון, להתייחס נכון לכישלונות, היא תלויה בנטיות אופי מולדות של אדם? כי גם לי יש תאומים בבית, וכשהיא תיארה את התאומים שלה, והיחס שלהם לכישלונות, ישר אני הרגשתי את אותו דבר. האם הנטיות המולדות של אדם, שהן מיוחדות רק לו, כי כל ילד הוא מיוחד, אין מישהו כמוהו, האם היכולת הזאת להתייחס נכון לכישלונות באופן שמועיל ומקדם את האדם בחיים היא משהו מולד? מה מבדיל בין אנשים שיכולים בקלות להתגבר על כישלונות ואנשים שבשבילהם זה סוף העולם?
זה כמו שאומרים יותר מזל משכל.
כלומר?
כך זה קורה. זה יש בזה הרבה גורל, שאנחנו עדיין לא מבינים אלא מייחסים את זה לכוח עליון, ויש בזה סביבה שיכולה לדחוף את האדם להכרת המצב, שישתדל באמת לבנות לעצמו סביבה נכונה, חמה, בטוחה, שהיא תחזיק אותו לכל הצרה שיהיה.
יש הבדל בין נשים, בין יחס של גברים לכישלון ליחס של נשים לכישלון?
כן, זה כבר ים של בירורים, וכאן זה פסיכולוגיה חוגגת, ודאי, ודאי. לנשים זה הרבה יותר רגשי, מגיע מאוד מהר לסף הסבל והתפרצויות וממש מצד אחד. מצד השני הם יותר סבלניים בפנים, יותר עמידים מגברים.
הנשים.
נשים. גברים חלשים. אפשר להפיל אותו במכה אחת. הם כמו, אני אגיד לך, אני הייתי מדמה את הגבר לברזל שאפשר לשבור, ואישה מדמה לענף העץ שאפשר לקופף. ולשבור יותר קשה. אם זה עץ כזה שמכופפים אותו, כן, שאתה
לוקחת.
כן. הוא גמיש מאוד, והוא מתרומם. זאת אישה. הרבה יותר כוח הסבל לטווח ארוך, למקרים גרועים. גבר הוא בנוי לטווח קצר, לתגובה קצרה, עוצמתית ודאי יותר מאישה, אבל הוא לקרב, ואישה לחיים. לכן גבר ללא אישה לא יכול לבנות את החיים. הם חייבים זה לזה, אבל בעיקר זה הגבר יותר זקוק לאישה מה שאישה לגבר.
ובמצב של כישלונות, של התמודדות עם כישלונות,
גם
מה היית מציע?
מה אני מציע? רק חיבור ביניהם ודאי, כי זה האחד ללא שני לא יכול ממש להתמודד עם כישלונות בחיים. אבל אישה זה תמיד עוגן זה בית, זה אותו משנת ש... שהגבר צריך אותו, ואז הוא יכול לפעול.
ויחס נכון של אישה לכישלון, ככה אנחנו בדקה האחרונה כבר, מה היחס הנכון של אישה לכישלון, ומה היחס הנכון לתפיסתך של גבר לכישלון? איך הם צריכים לקחת את זה?
זה לפי הטבע שלהם. אישה יותר עמידה, היא גם כן ללא ציפיות גדולות, אצלה הכל זה בדרגה יותר נמוכה, מה שאין כן גבר אם הוא תופס כחף, הוא כבר בכישלון ובוכה ורץ לאימא, ככה, וזה נשאר אצלו כל החיים. מאוד רואים את זה לפי הבנות ובנים הקטנים.
אז טיפ אחרון לסיום, שאלה אחרונה, טיפ אחרון, תן לי טיפ, נאמר שאני אישה שרוצה לתמוך בגבר שלי כשהוא נכשל.
כן.
מה היית ממליץ לי?
שירגיש ביטחון.
אני, אז מה אתה ממליץ לי כאישה?
שאני בוטחת בו.
לתת לו הרגשה כזו?
כן, ודאי.
איזו הרגשה?
שיש לו בית, שיש לו אישה, שיש לו בזה ביטחון, שיש מקום שהוא יכול לבוא כמו ילד קטן לאימא, והיא תקבל אותו בכל מקרה.
ואיך גבר צריך לתמוך באישה? מה היית, איזה טיפ היית נותן לגבר?
שהוא מגן עליה. לא, שהוא מגן עליה, קודם כל. מגן ונאמן.
הרב לייטמן, מה אני אגיד לך? תהיה לנו בריא, אנחנו רוצים עוד הרבה טיפים, אבל התוכנית תגמרה, אנחנו נבוא אליך עוד פעם. תודה רבה, תודה יעל, תודה גם לכם שהייתם איתנו. חיים חדשים, לומדים להיות טוב. כל טוב, להתראות.
שלום לכולם.